מגילה, דף כף דלת, מתחילים בעזרת השם, דף כף ג' עמוד ב', במשנה למטה. כשפותחים את ארון הקודש ומוציאים את ספר התורה כדי לקרוא בציבור קריאת התורה, נפתחים שערי רחמים. כך כותב הזוהר הקדוש על ספר שמות, פרשת ויקהל, דף ר' שבב עמוד א'. הזוהר הקדוש מביא שם תפילה להתפלל בזמן פתיחת ארון הקודש. התפילה שמודפסת בסידורים, בריך שמי דמרי אלמה, התברך שמו של ריבונו, ריבון העולמים. ואז ממשיכים ומתפללים על חיים טובים ועל כל העניינים חשובים. כותב שם הזוהר הקדוש דבר נוסף. אחרי שמוצאים את ספר התורה, מעמידים אותו על גבי הבימה, הבעל קורא את הפסוקים הקדושים של התורה. אנחנו צריכים להרגיש באותם הרגעים אימה ופחד, כאילו אנחנו עומדים כעת למרגלות הר סיני בזמן קבלת התורה מפי הקדוש ברוך הוא. להקשיב לכל מילה ומילה, לא לדבר חלילה בזמן קריאת התורה. לא לקרוא אפילו דברי תורה בעניינים אחרים, עלונים תורניים. להקשיב לקריאת התורה, כך כותב הזוהר הקדוש. להקשיב, להבין, לקבל עלינו, לקיים, מן הסתם שזו המטרה שצריך להקשיב. אבל כדי להבין, צריך לדעת לשון הקודש. אלה שיודעים לשון הקודש, אשריהם ואשרי חלקם. אבל בזמן המשנה, היו הרבה שלא הכירו בלשון הקודש. וכשהבעל קורא היה קורא בתורה, הם לא הבינו אפילו מילה אחת. והעמידו מתורגמן שיאמר את הפסוקים של התורה בלשון ארמי, שהייתה שגורה בפי כל. אותו מתורגמן היה מתרגם את הפסוקים בעל פה. הוא לא היה קורא מתוך ספר תרגום, כמו שיש לנו היום חומש עם תרגום. הוא היה מתרגם את זה בעל פה, הוא היה שומע את הפסוק ומתרגם אותו. צריך לזכור את כל הפרטים. לכן צריך לקרוא לו פסוק אחד, והוא מיד מתרגם את הפסוק. כך הוא עכשיו שמע את הפסוק, הוא יכול מיד לתרגם אותו. אבל אם תאמר לו שני פסוקים יחד, יכול להיות שהוא יזכור והוא יתרגם. אבל הוא יכול גם לשכוח פרט אחד. אז אם זה בדברי תורה, שבתורה כתובים עיקרי המצוות, 613 מצוות התורה, אנחנו מקפידים שהוא יזכור את כל הפרטים. לכן חשוב שהוא יתרגם פסוק פסוק, והבעל קורא יקרא לו פסוק אחד, לא יותר. ומיד הוא יתרגם. וזה מה שאומרת המשנה. הקורא בתורה, אז כל עולה שעולה לתורה, קורא לפחות שלושה פסוקים. לא יפחות משלושה פסוקים. אבל כשהוא קורא בתורה, הוא לא קורא את כל השלושה פסוקים יחד, ואז המתרגם יתרגם אותם ביחד. ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד בתורה. כדי שהוא יוכל לזכור את כל הפרטים והפרטי פרטים ולתרגם אותם לציבור. כל זה דווקא בתורה, שרשומים שם מצוות, וכל פרט שם הוא משמעותי וצריך לדעת אותו כדי לקיים. ובנביא, כשבאים לקרוא את ההפטרה, את הנביא למתרגם שיתרגם, אפשר לקרוא לו שלושה פסוקים אפילו בפעם אחת. כי גם אם הוא ישכח פרט אחד לתרגם, זה לא תורה שכל פרט אסור לשכוח. אין כאן פרטי הלכות. זה לא הלכה למעשה, דברי הנביא. לכן אפשר לתרגם שלושה פסוקים בפעם אחת. אבל כל זה כשזה נושא אחד. אבל אם היו שלושתם שלוש פרשיות, אם בהפטרה יש פרשיות שונות, מה פירוש פרשיות? אנחנו מכירים פרשיות, יש פרשת בראשית, פרשת נוח, פרשת לך לך. אבל האמת שכשכותבים ספרי תורה, נביאים וכתובים, המסורת של הכתיבה לא כותבים הכל ברצף, שורה אחרי שורה אחרי שורה, אלא יש פרשיות שונות, פרשיות נפרדות, וכל פרשה מחלקים אותה בספר תורה ובנביאים ובכתובים. דהיינו שעושים רווח, לפחות רווח של 9 אותיות לפני שמתחילים את הפרשה הבאה. זה נקרא פרשיות. גם בנביא כמובן יש פרשיות. והפרשיות בדרך כלל עוברים מנושא לנושא. לכן, אם היו שלושתן שלוש פרשיות, אם יש לך כאן שלושה פסוקים, שכל פסוק הוא פרשה בפני עצמו, פרשה בפני עצמה, אז צריך לקרוא פסוק פסוק. כי כששני נושאים שונים, כן צריך כל נושא בפני עצמו לקרוא ואז לתרגם. לכן קוראים אחד אחד. בגמרא תביא דוגמה לשלושה פסוקים שכל פסוק הוא פרשה בפני עצמה. הלכה נוספת. בהפטרה יש פעמים שמפטירים בנביא, ויש לנו בהפטרה שני ציטוטים מהנביא. מי שהתבונן בכל ההפטרות תראה שלפעמים מביאים מכמה מקומות. לא בדווקא רצף של פסוקים אחד אחרי השני. לפעמים מביאים 10 פסוקים מנביא הזה ועוד 10 פסוקים בהמשך, מהמשך הדברי הנביא, לא ממש ברצף. זה עושים, מדלגים. כל זה אפשר בתנאי. מה התנאי? נאמר כבר עכשיו את המסקנה של הגמרא. הגמרא מעמידה שהמשנה כאן מסכימה שמותר לדלג, מותר לי לקרוא בתורה במקום אחד, ואז לדלג ולקרוא במקום אחר. אבל אם זה בעניין אחד, למשל יום הכיפורים, ביום הכיפורים היו קוראים בבית המקדש בשני עניינים, בשני מקומות. זה היה בעניין אחד אבל שתי מקומות. פרשת אחרי מות, ספר ויקרא, כל הסדר של עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, והיו ממשיכים אך בעשור, שכתוב שתי פרשיות אחר כך. אחרי מות יש קדושים, אחר כך פרשת אמור. בפרשת אמור שם נאמרים הפסוקים של אך בעשור. תענו את נפשותיכם ביום הכיפורים וכו'. אז היו בעצם מדלגים בזמן הקריאת התורה, אבל זה היה בעניין אחד, בעניין יום הכיפורים. אבל לדלג מעניין אחד לעניין אחר לגמרי, זה מותר רק בנביא. מדלגים בנביא, ואין מדלגים בתורה, אם זה שתי עניינים שונים, כשאנשים לא יתבלבלו. וגם כשאפשר לדלג, הרי אתה קורא מתוך ספר תורה, או מתוך ספר נביא. אם אתה יותר מדי תצטרך לגלול את הספר תורה או את הנביא, עד שתגיע למקום שאליו אתה רוצה להמשיך, שעד לשם אתה רוצה לדלג, זה תורח הציבור. אנשים ממתינים. צריך מאוד להיזהר, לא לתת לאנשים להמתין. לכן, עד כמה הוא מדלג כשאפשר לדלג? עד כדי שלא יפסוק המתורגמה. זאת אומרת, הוא קורא בפרשה את הפסוק או את הפסוקים. ואז המתורגמן מתרגם, תוך כדי שהמתורגמן מתרגם, אם הוא יכול להספיק לגלול את הספר ולהגיע למקום ששם הוא רוצה להמשיך, עד שהמתרגם יסיים את התרגום, כזה מרחק אפשר לדלג. אבל אם הדילוג הוא כל כך רחוק שצריך לגלול מרחק יותר גדול, שלוקח יותר זמן, זה כבר אסור לדלג בשום אופן. תורך הציבור הוא דבר חמור. המשנה פתחה ואמרה שכל אחד שעולה לתורה צריך לקרוא לפחות שלושה פסוקים. שאלת השאלה, הני שלושה פסוקים? כנגד מי תקנו דווקא שלושה? אמר אבסי, אנחנו מוצאים שהתורה בעצמה משולשת. התורה בעצמה משולשת. דרש ההיא גלילה, אם אני זוכר טוב, על ידי רב חיסדא. כל אופן הגמרא מביאה במסכת שבת, שוב פעם נאמר אם אני זוכר טוב, בדף פי ח', הגמרא מביאה שם, שהיה אחד שנתן דרשה, ואמר, ברוך הרחמן שנתן תורה משולשת לעם משולש. מה פירוש תורה משולשת? התורה היא משולשת, היא תורה נביאים וכתובים. והעם שלנו הוא עם סגולה, כמו הסגול, כן? שלוש נקודות. הניקוד של הסגול, עם משולש. מחולקים לכהנים, לוויים וישראלים. אבל הציבור מתבקש לא להיחלק עוד יותר. מספיק שאנחנו מחולקים לשלושה, לא ליותר. לא לעשות מחלוקות יתרות. כמובן בדרך צחות. על כל פנים, תורה משולשת. תורה נביאים וכתובים. אז כשאתה בא ואתה קורא בתורה, תקרא שלושה פסוקים כנגד תורה נביאים וכתובים. במשנה למדנו שכשאתה קורא בתורה לציבור שמעמידים להם מתורגמן, אז כשאתה קורא בדברי חמישה חומשי תורה, אתה קורא פסוק אחד והמתרגם מיד מתרגם אותו. ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד. אבל אם אתה קורא הפטרה בנביא, בנביא אתה יכול לקרוא שלושה פסוקים, והוא יתרגם את השלושה פסוקים אחר כך. וגם בנביא, אם היו שלושתם שלוש פרשיות, אז קורא פסוק אחד, פסוק אחד. איפה מצאנו שלושה פסוקים שכל אחד הוא פרשה בפני עצמה? כגון הפסוקים, שאנחנו אומרים את זה בהפטרה הרביעית של השבע ההפטרות של הנחמה, אחרי תשעה באב, הפטרת פרשת שופטים, שמתחילה בפסוקים, בפסוק אנוכי, אנוכי ומנחמכם. בהמשך שמה אנחנו אומרים, כי כה אמר השם, חינם נמכרתם, ולא בכסף תיגאלו. הגאולה תהיה על ידי תשובה, לא על ידי כסף. פסוק לאחר מכן, כן, בספר ישעיה, פרק נ"ב, פסוק, הפסוק הקודם היה פסוק ג', אז הפסוק הבא זה פסוק ד', כי כה אמר השם אלוקים, מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם, ואז עינו אותם שם 210 שנים, אבל אלה עוד לפחות נתנו אכסניה לעם ישראל במצרים, ואשור באפס אשקו, על כלום אשק את עם ישראל. פסוק הבא, ואתה, אומר הקדוש ברוך הוא, מה לי פה נאום השם? מה אנחנו עושים פה בגלות, אומר הקדוש ברוך הוא? כאילו ככה מי חינם, מושלב יהלילו נאום השם. אלה שמושלים על עם ישראל, מעללים, בטוחים שהם עושים טוב וטוב להם, ותמיד כל היום שמי מנועץ. מה אני עושה פה עם עם ישראל בגלות? צריך לגאול את עם ישראל. מה נאהבו על הערים, רגלי המבשר? בכל אופן, בהמשך שם יש דברי הנחמה, שהקדוש ברוך הוא לא ישאיר אותנו בגלות, אלא במהרה יבוא ויגאל אותנו. בכל אופן, אצלנו, אגב, בנביא, לפי המסורת שלנו, שלושה הפסוקים האלה, הם כתובים בפרשה אחת. אבל אפשר לומר, לפי איך שרשי מבאר, שהייתה פעם מסורת שאלה היו שלושה פרשיות נפרדות, שלוש פרשיות נפרדות. אבל הראשונים, יש ראשונים, הריטב"א אומר, שלא דווקא הכוונה שלוש פרשיות שונות, אלא הכוונה שלושה עניינים שונים. אם יש לך פה שלושה פסוקים שכל פסוק מדבר על עניין אחר, אתה קורא כל אחד בנפרד למתרגם שיתרגם, ואתה לא נותן לו לתרגם שלושה פסוקים שכל פסוק עוסק בעניין אחר. במשנה למדנו שלעניין דילוג יש הבדל בין נביא לבין חמישה חומשי תורה. ומי שקורא את המשנה בלי הסבר, בלי שהוא יודע את דברי הגמרא, אז הוא לומד את זה כפשטות. מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה. שבנביא, אם אתה יכול באותו הפטרה לקרוא פסוקים מנביא אחד, ממקום אחד בנביא, ואז לדלג למקום אחר. באותה הפטרה. אבל בתורה אתה לא יכול לעשות דבר כזה. שואלת הגמרא, בוודאי שאפשר גם בתורה לדלג. ורמין היא. כתוב שהכהן גדול ביום הכיפורים קורא קריאת התורה בבית המקדש. פרשת אחרי מות, ספר ויקרא, ששם כתובים בהרחבה הפסוקים של העבודה של הכהן גדול ביום הכיפורים. והוא מדלג על פרשת קדושים, ועובר ישר לפרשת אמור, שם מדברים על המועדים, פרשת המועדות. מדברים שם על יום הכיפורים, אך בעשור לחודש הזה, תענו את נפשותיכם, לא לעשות מלאכה, כל העניינים של יום הכיפורים. אז הוא מדלג, ורק המדלג, אמר אביי, הוא ניסה לתרץ, לא קשיא, זה לא סותר. כאן המשנה שאוסרת לדלג, זה בכדי שיפסוק התורגמן. אתה מדלג כל כך הרבה, שעד שאתה תגלול את הספר לאן שאתה רוצה להגיע, המתורגמן כבר מזמן סיים את התרגום, ואנשים עומדים חכים סתם, זה אסור. כאן, שאפשר לדלג, בכדי שלא יפסוק התורגמן, שאתה יכול, תוך כדי שהמתורגמן מתרגם, לגלול. אבל הגמרא מיד לא מקבלת את זה. והעלה קטני, על זה המשנה בעצמה אומרת, גם כשמדלגים בנביא, זה בתנאי, כדי שלא יפסוק המתורגמן. ועל זה אין מדלגים בתורה, ועד כמה הוא מדלג בנביא, עד כדי שלא יפסוק התורגמן. כשאתה קורא את המשנה, אתה מבין שזה נאמר דווקא על הנביא. מכלל זה בתורה, כלל לא ידלג, אלא אמר אביי הסבר, שהוא באמת ההסבר שנשאר. לא קשיא. כאן, מה שכתוב, שמדלגים ביום הכיפורים, גם בתורה, בעניין אחד, שתי הקריאות עוסקים ביום הכיפורים, בעניין אחד. כאן, מה שהמשנה אומרת שבתורה אסור לדלג, מדובר בשתי עניינות, בשני עניינים שונים, זה מבלבל את הציבור. אבל בנביא אפשר גם בשני עניינים. והתניא, באמת כך שנינו בברייתא, מדלגים בתורה בעניין אחד, אתה יכול לדלג לשתי פרשיות שונות, שיש ביניהם הפסק, בתנאי שזה אותו נושא, ובנביא אתה יכול לדלג, אפילו כשכל עניין עוסק בנושא אחר, אפילו שזה בשני עניינים. כאן וכאן יש תנאי. מה שמותר לדלג זה בתנאי, שזה כדי שלא יפסוק התורגמן, זה בזמן שמתורגמן מתרגם, אתה בינתיים גולל את הספר תורה למקום שאתה רוצה לדלג אליו. אבל אם המקום שאתה רוצה לדלג אליו, צריך הרבה לגלול כדי להגיע לשם, בינתיים המתורגמן יסיים את התרגום, הציבור יצטרכו להמתין, אסור להטריח את הציבור, ולמקום כזה אסור לדלג לא בתורה ולא בנביא. תניא אידך ברייתא נוספת שעוסקת בעניין לדלג בנביא, אין מדלגין מנביא אחד לנביא אחר. לא יכול לקרוא בנביא ירמיה ונביא ישעיה, לעשות הפטרה אחת משילוב ששני הנביאים האלה יחד, כי זה מבלבל את הציבור. רק בנביא ישעיה עצמו אתה יכול לקרוא פסוקים בפרק נון, אחר כך בפרק נון ב' למשל. בסדר. זה אפשר. ובנביא של 12, מה שנקרא תרי עשר, ששם זה מובאים 12 נביאים, אבל זה הכל ספר אחד, שם מדלג אפילו מנביא לנביא. אבל גם שם יש תנאי, שהתנאי הזה הוא בתוקף לכל העניינים של הדילוגים. כשמדלגים, אתה עסקת בנושא אחד, אתה יכול לדלג לנושא שכתוב בהמשך. אל תדלג לנושא שהיה כתוב קודם. ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו. אל תדלג לאחורה, למפרע מה שנקרא. אומרת המשנה, אנחנו הרי יודעים שעיקר קריאת התורה זה מה שקוראים בתורה. מה שמפטירים בנביא זה דרגה ב', זה לא אותה דרגה גבוהה של קריאת התורה. אז מי שמפטיר בנביא, נותנים לו גם לקרוא כמה פסוקים מהתורה, מה שנקרא עליית מפטיר. נותנים לו לקרוא כמה פסוקים בסוף הפרשה, ואז הוא מברך את הברכות של ההפטרה ואומר את ההפטרה, ומברך את הברכות של אחרי ההפטרה. למעשה, זה שמפטיר בנביא יכול לקבל חלישות הדעת. למה קראת לי למפטיר? למה לא העלית אותי באחד מהשבע העליות? היית נותן לי עליית ראשון, אתה יודע מה, אני לא כהן, תן לי עליית שני. אני לא לוי, תן לי לפחות עליית שלישי. תן לי עלייה, למה אתה נותן לי עליית מפטיר? למה לקרוא בנביא? אני רוצה לקרוא בתורה עצמה. אני רוצה את הדרגה הגבוהה יותר, דרגה גבוהה בקדושה. אלא מה? תמיד צריך מישהו שיקרא בנביא, מה זאת אומרת? צריך הפטרה, צריך מישהו שיפטיר. לכן, זה שמקבל את ההפטרה, נותנים לו מתנות אחרות. אתה רגיל לקרוא כל פעם את הנביא, אתה תקבל עוד חבילת מתנות כדי להפיס את דעתך שלא תהיה לך חלישות הדעת, שאתה מקבל כל פעם את העלייה של המפטיר. ככה רש"י מפרש, הרגיל להפטיר בנביא, למה? כי המתנות שנותנים לו זה תפקידים שעושים אותם לפני קריאת הנביא, לפני קריאת התורה. אז מסתבר שמדברים פה על אדם שאנחנו יודעים מראש הולכים לתת לו את ההפטרה של הנביא. לכן המפטיר והנביא, אנחנו נותנים לו את הדברים הבאים, את התפקידים הבאים. הוא פורס על שמה. למדנו בדף חף ג' עמוד ב' שבזמן המשנה היו מתחשבים באלה שבאו מאוחר לבית הכנסת. רש"י מבאר, מניין הבא שאיחר לבוא לבית הכנסת אחרי שהציבור קראו קריאת שמה, אז הם פספסו ולא שמעו, ברכו את השם המבורך, לא שמעו את החצי קדיש. משמע בדברי הר"ן, איך שהוא מבאר את דבריו של רש"י, שאותם יחידים כבר גם כן ברכו את ברכות קריאת שמה, וכבר קראו קריאת שמה, וכדי להשלים להם את החצי קדיש והברכו, היה אחד עומד, אומר חצי קדיש, ברכו, ומברך ברכה ראשונה של קריאת שמה. יש ברכת יוצר אור ואהבת עולם או אהבה רבה. מברך אחד מהם, ברכת יוצר אור. וככה הם היו יוצאים מדי חובה של חצי קדיש וברכו. זה היה נהוג בזמן המשנה, והיום בזמננו לא נוהגים את המנהג הזה. בכל אופן, המפטיר בנביא קיבל שהוא יעמוד ויאמר את החצי קדיש וברכו ויאמר את הברכה הראשונה בשביל אלה שבאו מאוחר. והוא עובר לפני התיבה, שליח ציבור, חזרת השץ. והוא, אם הוא כהן, נושא את כפיו. הרי הוא נושא את כפיו בכל אופן. אז מבארים במפרשים שהוא פותח בנשיאות כפיים לפני כולם, כולם אחריו. זה הרשימה של הדברים שנותנים לזה שקיבל את העליית מפטיר. ואם היה קטן, שיכול להפטיר מצד אחד בנביא, כי הוא יכול לקרוא גם בתורה, אבל הוא לא יכול לפרוס על שמה, לעבור לפני התיבה ולשאת נשיאות כפיים. אז במקומו, אביו או רבו עוברים לפני התיבה על ידו בשבילו. מכיוון שקטן, לפני שהגיע לגיל 13, לקבל עליו עול תורה ומצוות, הוא קורא בתורה ומתרגם, ולכן הוא היה יכול לקרוא בנביא. אבל הוא לא יכול לקבל את שורה של המתנות להפיס את דעתו של הקורא בנביא, כי הרי הוא אינו פורס על שמה, ואינו עובר לפני התיבה, כי הרי הוא צריך להוציא את הרבים מדי חובה והוא עדיין לעצמו לא מחויב, ואינו נושא את כפיו גם אם הוא כהן, כי זה לא מכבודם של הציבור להיות כפופים לברכתו, מבאר רש"י. אז לכן, מכיוון שלקרוא הוא יכול, ואת הדברים של הציבור, של השליח ציבור, הוא לא יכול לעשות, אז אביו או רבו עולים על ידו, עוברים על ידו. הלכה נוספת אומרת המשנה. פוחח, רש"י מבאר שזה הכוונה אחד שולך עם מכנסיים קצרות ושוקב מגולים, מצד אחד פורס את שמה. הוא יכול, בשביל אלה שבאו מאוחר לבית הכנסת, לומר להם חצי קדיש, ברכו ולברך ברכה הראשונה של יוצר אור. כי לא עומדים לפני התיבה כשאומרים את הברכה הזאת. לא צריך לעמוד לפני התיבה בזמן הזה. וכן, מתרגם. כי התרגום אין לו חשיבות. אבל אדם שרגליו קרעיו מגולים, אינו קורא בתורה, זה לא כבוד התורה, ואינו עובר לפני התיבה, ואינו נושא את כפיו אם הוא כהן, כי זה לא כבוד הציבור. סומה, שלא ראה מאורות, לא ראה אור מימיו, איך הוא יברך יוצר אור? הוא הרי מעולם לא נהנה מן האור. בכל זאת, לפי דעת התנא הראשון במשנה, פורס את שמה. אומר ברכת יוצר אור, והוא גם יכול להוציא אחרים ידי חובתם, בחצי קדיש ברכו ולברך להם ברכה ראשונה של יוצר אור, ומתרגם, לקרוא בתורה הוא לא יכול, כי הרי צריך לקרוא מתוך הספר והוא הרי לא רואה, אבל לתרגם, אפשר לתרגם בעל פה, אז יכול לתרגם. רבי יהודה אומר, כל שלא ראה מאורות מימיו, שהוא נולד סומה, לא עלינו, אינו פורס על שמה. כי לפי דעת רבי יהודה, בשביל לברך יוצר המאורות, האדם צריך פעם אחת בחיים ליהנות מהאור. כיוון שהוא לא נהנה מהאור, הוא לא יכול לברך, להוציא ידי חובה בברכת יוצר אור. במשנה למדנו שמפייסים את דעתו של העולה לעליית מפטיר. מה הייתה מה? מביאה הגמרא על זה שני הסברים. רב פאפה אמר, משום כבוד. כי הוא היה מוכן להשפיל את כבודו לקבל עלייה פחות מכובדת. מי שמכיר את היצר הזה של העליות המכובדות, יכול להבין כמה הקרבה גדולה לקבל עלייה פחות מכובדת. אז בשביל שהוא ויתר על כבודו, נותנים לו דברים אחרים של כבוד. אולי זה בבחינה של כל המשפיל את עצמו, קדוש ברוך הוא מגביהו. רב בר שימי אמר, משום דעתי לאינצויי, כדי שלא יהיה מריבות. כי היו משלמים למי שהיה עובר לפני התיבה כשליח ציבור, ולא היו משלמים למי שקורא את ההפטרה. אז זה שעשה את ההפטרה, יבוא בטענות לשליח ציבור, אני הייתי צריך לעשות את ההפטרה, ולא שילמו לי על זה אפילו לא פרוטה. ואתה רק על התפילה שירדת לפני התיבה משלמים לך? לא, כדי שלא יהיה מריבות על הכסף, תקנו שהוא יהיה עובר לפני התיבה ויקבל את התשלום שלו, של השליח ציבור. מהי בעיניו? מה ההבדל בין דבריו של רב פאפה שאמר שהסיבה שנותנים לו את כל התפקידים זה כי הוא לקח עלייה לא מכובדת, לבין דבריו של רב בר שימי שאמר שלא יהיה ריב על התשלום שמשלמים לשליח ציבור בינו לבין המפטיר? יקה בעיניו דוד בחינם. ההבדל הוא במקום שלא משלמים לשליח ציבור. מקום כזה, לא משלמים לא למפטיר ולא לשליח ציבור, אז לא צריך להפיס את דעתו של המפטיר, כי אין פה מישהו שמקבל תשלום. אבל לעומת זאת, בעניין של הכבוד, ודאי שיותר מכובד לקבל עלייה יותר נחשבת, שבתורה בעצמה, אז זה שהוא קיבל את העלייה הפחות נחשבת, של הנביא, מפיסים את דעתו על ידי שנותנים לו תפקידים נוספים של להיות שליח ציבור. רב בר שימי אמר שהסיבה למה נותנים את התפקידים הנוספים לזה שעולה לעליית מפטיר והוא מפטיר בנביא, זה מכיוון שהוא לא מקבל על זה תשלום, ובמקום שמשלמים לשליח ציבור יכולה להיות מריבה בין המפטיר לבין השליח ציבור, לכן נתנו למפטיר לעלות שליח ציבור. מקשה הגמרת נן, שנה שלנו אומרת, ואם היה זה שמפטיר בנביא קטן, והוא לא יכול לקבל את התפקידים של שליח ציבור, אביו או רבו עוברים על ידו בשבילו. אי אמרת משום ניצויי, אם הסיבה למה נותנים את התפקידים הנוספים למפטיר, זה כדי שלא יהיה מריבה, גם אם לא ייתנו לו את התפקידים האלה, קטן בר ניצויי הוא, וכי הוא הולך לריב על כסף, וכי מוטלת עליו עול הפרנסה, הוא צריך להביא פרנסה הביתה, הוא מבין מה זה נקרא, בנפשו יביא לחמו, לא, אין דרכו לעשות מריבות על העניינים האלה מן הסתם. אלא מאי? אז אם כן, יש פה קושייה על דבריו של רבא בר שימי. אנחנו רואים אם כן, שהסיבה שנותנים את התפקידים הנוספים למפטיר, זה לא בגלל העניין של התשלום, שלא יהיה מריבות על התשלום בין השליח ציבור למפטיר. כי הרי אצל קטן אין את הטעם הזה, ובכל זאת אביו או רבו עולים במקומו. שואלת הגמרא, אלא מאי? מה דעתך? הטעם של התקנה הוא משום דבריו של רב פאפה שאמר שהעניין הוא כבוד, שעליית מפטיר היא פחות מכובדת, לכן נותנים לעולה תפקידים נוספים? גם כאן תשאל, וכי קטן בר כבוד, הוא קטן צוחק על האנשים שמחפשים כבוד, הוא לא מבין את העניין הזה בכלל. צריך להגיע לגיל בשביל להבין בכלל את התאווה של הכבוד. אז ודאי שהוא לא יהיה זקוק להפיס את דעתו על זה שלא כיבדו אותו בעלייה המכובדת. מעולם לא ראינו קטן שקיבל עלייה של מפטיר והוא נעלב, למה לא נתנו לו עליית שישי, מה שנקרא. אין אצלהם את הדבר הזה, נתת לו מפטיר, הוא כבר שמח. אלא, מה באמת הסיבה שגם קטן שקיבל עליית מפטיר, אנחנו צריכים לתת לו את התפקידים הנוספים? איקה, כבוד אביו וכבוד רבו של הקטן, ולכבודם, בגלל שהבנו או תלמידו קיבלו את התפקיד הזה של קריאת מפטיר, מפייסים את דעתם, מכבדים אותם ונותנים להם את שאר התפקידים. גם כאן, החנמי, לפי הטעם של רבא בר שימי, שהסיבה שנותנים לעולה מפטיר את התפקידים הנוספים זה שלא יהיה ריב בינו לבין היורד לפני התיבה, שהוא מקבל תשלום, ולכן נותנים לו לרדת להיות השליח ציבור, היא כניצוי יביב וניצוי ירבו. אין פה ריב שהקטן יריב, ויש כאן ריב שאולי האבא או הרב יהיה איזשהו טענה שהם יטענו למה נותנים לבן או לתלמיד שלהם לקרוא ולהתאמץ בהפטרה, סתם גם היה צריך להכין את הטעמים והכל, וזה שעולה שליח ציבור מקבל את כל התשלום והוא לא מקבל תשלום בכלל. במשנה למדנו על אחד שהוא פוחח, רש"י מבאר שזה הכוונה ששוקב מגולות, מה שנקרא מכנסיים קצרות, פורס על שמה ומתרגם. פורס על שמה, הוא יכול, אלה שבאו מאוחר לבית הכנסת, לומר להם חצי קדיש, ברכו, ברכה ראשונה של יוצר אור, שזה לא צריך לעמוד לפני התיבה בשביל זה, וכן יכול לתרגם, שזה דבר לא כל כך מכובד, אבל לקרוא בתורה זה הוא לא יכול. קטן הרי יכול לקרוא בתורה. השאלה אם גם אצלו מקפידים שהוא לא יהיה פוחח. באמיני אולה בר רב מהבית, קטן פוחח, שהקרעיו מגולים. מהו שיקרא בתורה? כותב רש"י, מה שני הצדדים? גדול פוחח הוא דאסור. אפשר לומר שדווקא גדול אנחנו אוסרים, אם הוא פוחח, שיקרא בתורה, משום, ולא ייראה בך ערווה דבר. כותב הבית יצחק, לאו ערווה ממש כאמר. רק לעניין לקרות בתורה בציבור, אז אולי נאמר שיש פה איזשהו פגם. אבל קטן אינו מוזהר בעניין הזה. או שתאמר, עוד אילמה, לא פליג מתניתין בין קטן לגדול, או שאין הבדל. אנחנו אומרים, פוחח לא יקרא בתורה, אז גם אם הוא קטן לא. אמר לי, אז הבאי אמר בחזרה, לאולה ברב, ותיבא אלך, למה אתה מסתפק דווקא בקטן פוחח? תסתפק בקטן שרק ערוותו מחוסה ושאר גופו ערום. כך מבאר הבית יצחק. האם הוא יכול לקרוא בתורה? ברור לך שלא. ארום מה הייתה מלא? משום כבוד ציבור. אך הנמי, קטן, פוחח, לא יקרא בתורה, משום כבוד ציבור. למדנו במשנה סומה, עיוור, נזכה כולנו לראייה טובה, פורס על שמה, הוא יכול להוציא ידי חובה אפילו, את אלה שבאו מאוחר לבית הכנסת, לומר להם חצי קדיש וברכו, ויוצר אור ובורא חושך. לפי דעת התנא הראשון במשנה, הוא יכול להוציא אותם ידי חובה. רבי יהודה אומר לו, כל שלא ראה מאורות מימיו, אינו פורס על שמה. איך אתה רוצה לברך יוצר אור בשביל להוציא אותנו ידי חובה, אחד כזה שלא ראה אור מימיו? מה הטענה של חכמים שסוברים שהוא כן יכול? תניא, אמרו לו לרבי יהודה, הרבה צפו, התבוננו, לדרוש במעשה המרכבה שמפורש בספר יחזקאל, ומכירים טוב את מעשה המרכבה, בקיאים בענייניה, ולא ראו אותה מימיהם. אדם יכול להכיר דבר שהוא לא ראה על ידי הבינה, על ידי המחשבה. אז גם הסומה יכול להבין מה זה אור, גם בלי שהוא יראה אור מימיו. רבי יהודה יאמר שיש הבדל. במעשה מרכבה, אתם, בהבנת דלי בתל ימילת, בהבנת הלב הדבר תלוי. והכה מכוון וידע, אדם שהתבונן בפסוקים וידרוש אותם, הוא יכול להבין מה מדובר. אבל אחר, בברכה של המאורות, להבין, אולי הוא יכול להבין מה זה מאורות. אולי תצליח איכשהו באיזושהי שיטה להחדיר לו ולהסביר לו שהוא יבין את ההבדל בין אור לחושך. אבל הברכה של יוצר אור משום הנאה הוא, זה הסיבה שמברכים. והסומה הלט להנאה מהאור, לכן הוא לא יכול לברך. ומה רבנן יאמרו? הם יאמרו שיש לו כן הנאה, גם לעיוור יש הנאה מהאור, אית להנאה, כמו שסיפר רבי יוסי, ותניא אמר רבי יוסי, כל ימיי הייתי מצטער על מקרא הזה, לא הבנתי את הפסוק. הפסוק אומר, והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור. מה צריך להוסיף את המילה באפלה? וכי מה אכפת לי לעיוור בין אפלה לאורה? הוא לא נהנה מהאור, עד שבא מעשה לידי. פעם אחת, הייתי מהלך באישון לילה ואפלה. לא ראיתי כלום. וראיתי סומה שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו לעשות אור. אמרתי לו, בני, גם עם האור הרי הוא לא רואה. אז אבוקה זו למה לך? אמר לי, חידוש שלקחו מזה הלכה. שלכן הסומה יכול להוציא בברכת יוצר אור. כל זמן שהאבוקה בידי יש מסביבי אור, ואז בני אדם רואים אותי, ומצילים אותי מן הפחתים, כוונה בורות, ומן הקוצים, ומן הברקנים, שזה גם כן סוג של קוצים. אז אם כן, מכיוון שיש לו הנאה מהמאורות, הוא יכול לברך ולהוציא ביוצר אור. מענייני ברכת כהנים. במסכת חגיגה, דף ט"ז עמוד א', דרש רבי יהודה ברבי נחמני, המסתכל בשלושה דברים עיניו נחלשות, חלילה כהות. אחד מהדברים, אדם שמסתכל בכהנים, עיניו כהות. והגמרא מבארת, בזמן שבית המקדש קיים, שהיו הכהנים עומדים על דוכנם ומברכים את ישראל בשם המפורש, יברכך, אנחנו אומרים שם אדנות וישמריך. הם היו אומרים שם המפורש. יש אומרים שזה הכוונה לשם הוואי, יוד קי וו קי, מה שנקרא. כותב שם רשי, שהשכינה שורה על קשרי אצבעותיהם. ולכן, אסור להסתכל בידיהם של הכהנים. לכן אומרת המשנה, כהן שיש בידיו מומים, לא יישא את כפיו. כי זה גורם שאנשים יסתכלו בו. רבי יהודה אומר, אף מי שהיו ידיו צבועות סטיס, לפי הלועזי רשי מבארים שאתה הכוונה לצמח הקרקום, שמפיק צבע אדום זוהר. אדם שידיו צבועות בצבע הזה, לא יישא את כפיו, מפני שהעם מסתכלים בו. ורשי מבאר, שהבעיה שהעם יסתכלו בו, שהם לא יראו, לא יסתכלו באצבעותיו, השכינה שרויה על קשרי אצבעותיו, שלא יעברו על האיסור הזה להסתכל על הכהנים בשעת ברכת כהנים. כותב השולחן ערוך, סימן קוף חף חץ, סעיף למד א', שבעצם יש כאן שאלה, איך אפשר לראות את הידיים של הכהנים? הרי הם מכסים את הידיים בטלית. התשובה, המנהג הזה לחסות את הידיים בטלית בזמן ברכת כהנים, זה מנהג חדש באופן יחסי. זה לא היה נהוג תמיד. זאת אומרת, זה לא מעכב. ברכת כהנים לא חייבים לחסות את הידיים. הכהנים לא חייבים לחסות את הידיים. רק הציבור צריכים להיזהר, לא להסתכל. היו מקומות דווקא שהציבור היו מכסים את העיניים עם הטלית, לא הכהנים היו מכסים את הידיים. והיום נוהגים שמה שאנחנו מכירים, בכל מקום הכהנים מכסים את ידיהם בזמן ברכת כהנים, אז בכל אופן אי אפשר לראות את ידי הכהנים. לכן כותב שם, כותב השולחן ערוך, אם מנהג המקום לשלשל הכהנים טלית על פניהם וגם על ידיהם, אפילו יש בפניו ובידיו כמה מומים, יישא את כפיו. כי אנשים לא רואים בכל אופן את ידיו ואת פניו. תנה, מומים שאמרו שכהן שיש לו את אותם מומים לא יישא את כפיו, זה אם המומים בפניו או בידיו וברגליו, שזה מקום גלוי, ואם הוא לא היה מכסה את פניו ואת ידיו, היה אפשר לראות אותם. אולי נוסיף כאן עוד נקודה. מה הבעיה להסתכל בידיהם של הכהנים? שהגמרא אומרת שמי שמסתכל בידיהם של הכהנים, עיניו כהות. אבל הגמרא שם הרי אומרת שמדובר בזמן שבית המקדש קיים, שהם היו עומדים על דוכנם ומברכים ברכת כהנים בשם, המפורש. אבל היום בזמננו הרי הם לא מברכים ברכת כהנים בשם המפורש בינתיים, בזמן השידור על כל פנים, כמו שתמיד אנחנו רגילים לומר. אז אם כן, למה בזמננו אסור להסתכל בידיהם של הכהנים? השאלה הזאת היא שואל תוספות, שם במסכת חגיגה, דפתית זיין, ולכן הוא מסביר שהסיבה שאסור להסתכל בידיהם של הכהנים זה כדי שזה לא יפריע לכוונה, אבל בריוון מבאר, ריבבן מבאר, שמכיוון שבזמן בית המקדש, מי שמסתכל בידיהם של הכהנים עיניו חלילה כהות, נחלשות, אז לכן גם בזמן שהם בית המקדש גזרו שלא יסתכלו בידיהם של הכהנים. בתוספות הראש כותב דבר פלא ואפלה. אני קורא את הלשון שלו. גם בזמן, כרגע עדיין לא הלשון, כן, אני מקדים כמה משפטים. גם בזמן הזה שהשכינה לא שורה על קשרי אצבעותיהם של הכהנים, והכהנים לא מברכים את ישראל בשם המפורש, כותב התוספות הראש, ואני קורא את הציטוט, הקדוש ברוך הוא מציץ מבין קשרי אצבעותיהם, מציץ מבין קשרי אצבעותיהם, ולכן אסור לנו להסתכל על אצבעותיהם של הכהנים גם בזמן הזה, שנאמר, הוא מביא את הפסוק בשיר השירים, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. מעלה הגדולה של הכהנים שמברכים ברכת כהנים, שמזוכים שהקדוש ברוך הוא מציץ מבין קשרי אצבעותיהם. אמר רבי יהושע בן לוי, כהן שידיו בועקניות, מנומרות עם כתמים לבנים, לא יישא את כפיו, שלא יסתכלו בידיו. תעניין מי אחי. כך גם הברייתא אומרת, ידיו בועקניות, לא יישא את כפיו. יש כאן עוד שני דברים. אם ידיו עקומות, לפי דעת רש"י כפופות, כנראה פנימה, או עקושות כפופות לצידיהם, מן הסתם זה החוצה, לא יישא את כפיו. אמר רב אסי, כהן שהוא מאנשי חיפה, שהוא מכונה חיפני, או הוא ויישני מבית שען, לא יישא את כפיו בזמנם, כי הם לא היו הוגים את המילים כמו שצריך. תעניין מי אחי, אין מורידים לפני התיבה גם, לא רק לברכת כהנים, אלא גם להיות שליח ציבור. לא אנשי בית שען, ולא אנשי בית חיפה, והוא מוסיף גם, ולא אנשי טבעונים, מפני שהם קוראים לאלפין עיינים. ולעיינין אלפין, הם לא יודעים לבטא את האלף ואת העין כמו שצריך. יש כאן בעיה גדולה, כי כשהוא יאמר, יאר השם פניו אליך, אם הוא יאמר את זה עם עין, יאר השם, מרשון יערה השם פניו אליך, דיינו יסתכל, ישים את פניו אליך, אז בדרך כלל כשקדוש ברוך הוא נותן את פניו, זה לשון של כעס, ואני אתן את פניי באיש ההוא, זה לא לשון ברכה. אלא מה יאר השם, מלשון הארת פנים, אור, זה המשמעות. לכן אחד שמחליף בין א' ל-ע', אז לא יברך ברכת כהנים ולא ירד לפני התיבה. וידוע שיש קהילות שלא מבדילים בין א' ל-ע'. כותב התז, תורי זהב, סימן קוף חף חץ, סעיף קטן למד. אנו, רוב עמנו, אין יודעים להבחין בין א' ל-ע'. לכן אין שייך פסול זה בינינו. המשנה ברורה, כותב. סעיף קטן, קוף חף. על אותו דרך, רק הוא מוסיף עוד נקודה. ואם כל בני עירו קוראים כך, אם במקום הזה לא רגילים להבדיל בין א' ל-ע', מותר לישא כפיו שם באותו מקום. ככה לשון שלו. מספרת הגמרא, אמר לי רבי חייא, הוא אמר את זה לרבי שמעון בר רבי, בנו של רבי יהודה הנשיא, רבי הקדוש. הוא אומר לו, אילמלא אתה לוי, אילו הייתם לוויים, אתם מזרע דוד המלך, ידוע. אבל אם הייתם לוי, פסול אתה מן הדוכן, אתה לא היית יכול לשיר על הדוכן. משום דאבי קלח, הקול שלך עווה. והלוויים צריכים לשיר עם אותו קול. אמרה בחולין דף חבדה לדמוד א' אומרת, לוי שהשתנה קולו פסול מלשיר על הדוכן. אתה, בא רבי שמעון בר רבי, אמר לי לאבוע, אמר את זה לרבי, רבי הקדוש, חבר השישה סדרי משנה. אז רבי הקדוש אמר לי, לבנו, זיל אימה לי, לך תאמר לרבי חייא. כשאתה מגיע אצל הפסוק, וחיכיתי להשם, פסוק בישעיהו, וחיכיתי להשם המסתיר פניו מבית יעקב, וקיוויתי לו. כמובן אתה מחכה להשם, לשון שאנחנו רוצים שהוא יבוא. אבל אתה הרי לא יכול להגיד חטא, במקום זה אתה אומר, היי, לא נמצאת מחרף ומגדף, והיכיתי להשם, חלילה. מה היה פה הדין ודברים ביניהם? זה כאילו, הוא בא לומר לא דברים מצערים, והוא עונה לו בחזרה דברים מצערים אחרים, מה מחפשים לצער פה אחד את השני, הרי הם לא הוא לוי ו... והוא ככה מדבר, למה לומר את זה אחד לשני? הרי החכמים, חכמי ישראל, לא היו אומרים אחד לשני דברים בשביל לצייר, סתם. ודאי שהייתה פה כוונה הרבה יותר עמוקה. מבאר החתם סופר על מסכת נידה, דף ממתת עמוד ב', שהוויכוח ביניהם היה ויכוח הרבה יותר עמוק. הרי ידוע, רבי הקדוש היה נשיא ישראל. אומר רבי חייא לבנו, איך אתה תהיה נשיא ישראל? אולי הוא רצה שרבי יאריך ימים. הרי ידוע, הגמרא אומרת בהמשך, שהיה אחד מחכמי ישראל שאמר לרבי שהוא יגיע לחצי ימיו של החכם הזה, שרבי יחיה, אבל לא מדי הרבה שנים. אז שואל אותו, למה אתה לא מברך אותי שאני אחיה הרבה יותר? הוא אומר לו, מה יעשו הבנים שלך? מה אתה רוצה שהם יראו בהימות? הם הרי צריכים להיות נשיאים אחריך. יכול להיות, אפשר להוסיף על דבריו של חתם סופר, בדרך אפשר, שרבי חייא רצה לפעול שרבי הקדוש יאריך ימים, על ידי זה שהוא בא לומר שהבן שלו לא ראוי להיות נשיא ישראל. למה? כי הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף למד וו עמוד ב', שפסול שפוסל בלוויים פוסל גם בסנהדרין. אז אם כן, אומר רבי חייא לרבי שמעון ברבי, אם אתה היית לוי, לא היית יכול לעלות על הדוכן, אז אתה גם לא יכול להיות נשיא של עם ישראל. ככה מסביר החתם סופר. אתה לא יכול להיות נשיא של עם ישראל. אז רבי ענה בחזרה לרבי חייא. שלח עם בנו לענות לרבי חייא. הרי אתה רבי חייא גדול וענק בפני עצמך. אתה הרי ודאי ראוי להיות נשיא ישראל. והחתם סופר מוכיח את זה מגמרא במסכת בבא מציעא דף פ"ה עמוד ב', שראוי לעיין שם. אתה ראוי להיות נשיא ישראל, למרות שגם לך יש פסול שלא יכול להיות בלוויים. ואף על פי כן, אתה יכול להיות בן הסנהדרין. אז אם כן, גם הבן שלי, רבי שמעון, ראוי להיות נשיא ישראל, וראוי להיות בסנהדרין. ככה מסבירים שזה, ככה מסביר אחת המסופר, שזה בעצם היה פה הדין ודברים ביניהם. דין ודברים הרבה יותר ענייני לגופו של עניין, ולא עניין פה לצייר חלילה אחד השני. אמר אבונה, כהן שהוא לא עלינו זבלגן, שהעיניים שלו זולגות דמעות באופן בלי בכי או דברים מהסוג הזה. אדם כזה זה בולט, לא יישא את כפיו. שואלת הגמרא, וההוא היה כהן שזולגים עיניו דמעות בגלל איזשהו חולי, דאבה בשיבבותי, בשכנותו דרבונה, ואבה פריסיה די, הוא היה נושא כפיו, ורבונה אף פעם לא אמר לו כלום, איך אתה פה רבונה אומר שאסור אם אתה לא מחית בשכן שלך. עונה הגמרא, ההוא דש בעירו אבה, מורגל בעירו, אנשים כבר היו רגילים שהעיניים שלו זולגות דמעות, אז זה לא תופס את העיניים של האנשים. תעניינם יחי, זבלגן לא יישא את כפיו. וזה רק בתנאי שהוא חדש פה בעיר, או שאנשים לא רגילים לזה, זה משהו חדש. אם היה דש בעירו, אם כבר רגילים לזה, מותר לזבלגן לשאת את כפיו. אמר רבי יוחנן, כהן שהוא סומה באחת מעיניו לא יישא את כפיו. שואת הגמרא, איך רבי יוחנן אומר דבר כזה, והרי היה לו שכן כזה, והוא נשא את כפיו. וההוא דאבה בשביבותי לרבי יוחנן דאבה פריס ידי. אולי הגמרא גם כאן, ההוא דש בעירו, אבל היו רגילים אליו. ולכן המום הזה לא תפס את המבט של האנשים, תנא נמיה, באמת ככה הברייתא אומרת, סומה באחת מעיניו לא יישא את כפיו, ואם היה דש בעירו, מותר. רבי יהודה אומר במשנה, מי שהיו ידיו צבועות בצבע, לא יישא את כפיו. תנא, אם רוב אנשי העיר מלאכתם בכך, שהם רגילים שידיהם יהיו צבועות, מותר, כי זה לא תופס את המבט של האנשים, וכשסיימנו פה את הנושא הזה, נחזור שוב על דבריו של השולחן ערוך, בסימן קכ"ח סעיף למד א', שכל ההלכות האלה שאמרנו, שאחד שיש לו בידיים או בפנים איזשהו, נקרא את הלשון של השולחן ערוך, אם יש בפניו ובידיו כמה מומים, כל מה שכתוב שלא יישא כפיו, זה דווקא כשהוא נושא כפיים בידיים גלויות. ואם מנהג המקום, כמו שנוהגים היום בכל המקומות מה שידועים בכל אופן, לשלשל הכהנים תלית על פניהם, אז הפנים והידיים מכוסים, לא רואים בכל אופן את הפנים ואת הידיים שלהם, אז זה לא גורם שאנשים יסתכלו על ידיהם של הכהנים, אז ודאי יישא את כפיו. אומרת המשנה, אדם האומר, איני עובר לפני התיבה בבגדים צבעוניים, צבועים. מה קרה? למה לא? אתה רוצה, תבוא עם איזה בגדים שאתה רוצה. תבוא בבגדים לבנים, תבוא באיזה בגדים שאתה רוצה. אל תבוא ותגיד, אני בשום אופן לא הולך לעבור לפני התיבה, לא להיות שליח ציבור בבגדים צבועים. למה? כי אם בן אדם אומר את זה, חוששים שאולי הוא מאמינים שהם מקפידים בזה, לא לרדת לפני התיבה בבגדים צבועים. וכן, אז לכן אדם כזה, אף בלבנים לא יעבור לפני התיבה, כי הוא לא עושה מעשה המחה, יש לו עניין של כפירה וכדומה. וכן, מאותה סיבה, אחד שאומר, איני בסנדל, איני עובר לפני התיבה. לא רוצה לעבור לפני התיבה כשאני נעול בסנדלים, מן הסתם גם בנעליים. גם כאן אנחנו חוששים שמה כפירה נזרקה בו, שדרכם הייתה, שהיו יורדים לפני התיבה, לפי אמונתם, בלי נעליים. אבל אדם כזה, אף יחף לא יעבור לפני התיבה. זה מה שהגמרא מבארת. עוד אומרת המשנה, הוא עושה תפילתו עגולה. אדם שעושה תפילין של ראש, עגול, עגול. הגמרא מבארת שזה כדור, בצורה של כדור. סכנה, כי כשהוא מניח את הראש, בנפילת אפיים, יש סכנה, בגלל שזה חד, אולי זה חלילה יחדור לו לתוך הראש. ואין במצווה, כי ההלכה למשה מסיני, שהתפילין צריכות להיות מרובעות. אם אדם נתנה על מצחו, כתוב, והיו לתותפות בין עיניך, אז הוא רוצה לשים את התפילין של ראש על המצח בין העיניים. ההלכה ששמים את זה במקום שיער. או שהוא מתכוון להניח תפילין של יד במקום על זרועו, על פס ידו בכף היד, הרי זו דרך אמינות, שהם דרכם לבזות את דרשות חזל, והם אומרים בין עיניך ועל ידיך זה כפשוטו, על המצח ועל היד, על כף היד. אם אדם ציפה את התפילין בזהב, ציפן זהב, או שהוא שם את התפילין של יד על השרבול, ונתנה על בית אונקלי שלו, או זה או זה, הרי זה דרך החיצונים, אלה שהולכים על דעתם, שהיא חוץ מדעת החכמים. למה אחד שרוצה לרדת לפני התיבה, הוא מקפיד לא ללכת עם בגדי צבעונים, הוא מקפיד לא ללכת עם סנדלים, אתה אומר שלא יעלה, לא ירד בכלל לפני התיבה, אפילו לא בבגדי צבעונים, אפילו לא בסנדלים, מה הייתה, מה? כי הרי אלה המינים דרכם בכך, חיישין אנשם אמינות נזרקה בו. כותב רש"י, אמינים עובדי עבודה זרה מקפידים בכך. עוד למדנו במשנה, עושה תפילתו עגולה, סכנה, ואין בה מצווה. נסה הגמרא אולי לומר, למה תנינה ליד איתנו רבנן? אולי המשנה שלנו מחזקת את דברי הברייתא שאומרת, תפילין צריכות להיות מרובעות, וזו הלכה למשה מסיני. ועל זה אמר רבא, שהתפילין צריכות להיות מרובע בתפרן. שכשהוא מותח את החוט של התפירה, צריך להיזהר שלא יתקלקל הצורה של הריבוע של התפילין. היום התפילין עוברים עיבוד כל כך איכותי, מעשה אומן, שכמעט לא מצוי שעל ידי שתמתח את החוט, אז הריבוע של התפילין ייפגע. אבל גם היום זה יכול להיות, על ידי שזה נשחק, הרבה פעמים, הקצוות, יכול להיות שזה מתעגל קצת. אומר רבא, צריך שזה יהיה ריבוע, ולא יתקלקל הריבוע שלו. וכן, זה צריך להיות מרובע, לא מלבן. איך אפשר לעשות שזה יהיה ריבוע ולא מלבן? בודקים את זה באלכסונן. דהיינו, שהשיעור של האלכסון מזווית לזווית, צריך להיות בדיוק של 1 ו-2/5. דהיינו, על כל... נאמר סנטימטר באורך, צריך שבאלכסון יהיה סנטימטר ועוד 2/5. ואז זה אומר שהריבוע הוא האורך והרוחב שווים. אבל אם המשנה אומרת שאדם שעושה תפילתו עגולה אין במצווה, אולי זה ראיה לדברי הברייתא ודבריו של רבא, שהתפילין חייבות להיות מרובעות הלכה למשה מסיני. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. באמת, באמת הברייתא היא ברייתא, שהתפילין חייבות להיות מרובעות. אבל מהמשנה שלנו אין לזה ראיה. אמר רב פאפה, יכול להיות מהמשנה שלנו שלא חייבים לעשות תפילין דווקא מרובעות. אפשר לעשות אותם אולי עגולות. ודאי שאסור, כי הברייתא אומרת שאסור. אבל מהמשנה שלנו אפשר לומר שהנקודה פה זה לא העיגול או המרובע. העניין פה שזה כמו כדור. מתניתין דאבידא כי אמגוזה, משנה מדובר שהוא עושה את התפילין צורה כדורית כמו צורה של אגוז, אז יש בעיה שזה יכול לחדור לו לתוך הראש חלילה וזה סכנה. אבל אם הוא עושה את התפילין בצורה של עיגול, לא בצורה של כדור, עיגול שטוח, ויכול להניח את זה על הראש ואז זה לא יהיה סכנה, אז מהמשנה אין ראיה שזה אסור. אבל הברייתא באמת אומרת שזה אסור, התפילין חייבות להיות מרובעות, וזה נאמר הלכה למשה מסיני, ועד כאן דף כ"ד.